עוד דבר אחרון, מאחר ואנחנו בראש חודש, אני רוצה להזכיר שחכמי הקבלה אמרו שלכל חודש וחודש יש מתאים צירוף אחר של שם הוויה, נכון? למשל, הצירוף של חודש ניסן הוא י"ק-ו"ק, שנאמר ישמחו השמיים ותגל הארץ, ראשי תיבות י"ק-ו"ק. וכל חודש וחודש, כך כתוב בתיקון הזוהר, יש לו צירוף אחר. מה הצירוף של חודש אייר? שם הוויה, אדוני, שם הוויה באייר. מה הוא, מה? זה י"ק-ה-ו"ו. ושם הפסוק המובא בזוהר, יתהלל המתהלל, השכל וידוע. מה זה יתהלל המתהלל, השכל וידוע? זה אומר שמי שמשכיל ויודע, הוא יודע שצריך להגיד פעמיים הלל. כלומר, יש שני ימים שבהם אומרים את ההלל בחודש אייר, הלא המה יום העצמאות, לילו ויומו, ויום ירושלים, יומו בלבד. טוב, ובכן, אחרי כל ההקדמות היפות האלה, אנחנו יכולים לגשת אל ספר הכוזרי מאת רבנו יהודה הלוי. קצת הקדמה על הספר, בכל זאת. הספר הזה נכתב לפני 900 שנה בספרד, על ידי רבנו יהודה ברבי שמואל הלוי, ששמו בערבית היה אבן מרואן, אבן מרואן, אבול חסן הלאוי. כן. למה זה טוב שתדעו את שמו בערבית? סתם ככה. טוב לדעת. טוב, הספר הזה, אנחנו לומדים אותו, כי אפשר לומר, הוא אחד מהיסודות הקלאסיים ביותר של אמונת ישראל. הגאון מבילנה אמר על הספר הזה, עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. מאחר ועיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בספר הזה, אז אנחנו לומדים אותו. במילים אחרות, מי שלמד את ספר הכוזרי, יש לו בסיס מוצק ביהדות. מי שלא למד את ספר הכוזרי, תובע בבוץ. אני אומר את זה במפורש. למשל, אדם שיתחיל ללמוד את היהדות מליקוטי מוהר"ן, הוא ילמד דברים עמוקים ויפים, רק הוא לא יודע מה היהדות אומרת. לא שרב נחמן ברסלב לא יודע מה היהדות אומרת. אבל כשרב נחמן ברסלב מדבר, הוא מדבר על רקע של יהדות. זאת אומרת, רבי נחמן ברסלב, הוא למד כוזרי. אז אם אתה לא לומד את מה שרב נחמן למד, אז חסר לך משהו. כן. עכשיו, איפה היית? כן, אז הספר הזה נכתב ביסודו בשפה הערבית, והוא תורגם מספר פעמים בהיסטוריה. אנחנו משתמשים בתרגום יחסית מודרני, שנכתב במאה ה-20, של דוקטור יהודה קויפמן, המכונה אבן שמואל. דוקטור יהודה אבן שמואל. התרגום הזה יש לו מעלות ויש לו חסרונות, כמו כל התרגומים. אנחנו משתמשים בו בגלל שהוא היותר נוח והיותר פופולרי. לא תמיד התרגום שלו צודק, הרבה פעמים יכולות להיות אלטרנטיבות, אבל מסיבות של נוחות אנחנו משתמשים בו, ולא בתרגום של רבי יהודה קרדינל, או בתרגום של רבי יהודה אבן תיבון, או בתרגום של הרב יוסף קפח, או בפרפרזה של הרב גניזי, או בעריכה של הרב יחזקאל סרנה, אנחנו נלמד בתרגום של דוקטור יהודה אבן שמואל. למה? ככה. מה? נכון, נכון. אז גם הוא ערך... מה? לא, הוא ערך את הכוזרי אחרת. אנחנו לומדים בתרגום של יהודה אבן שמואל. טוב. אולי קצת הסבר. הספר הזה נכתב בספרד במאה ה-11. מה היה אז בספרד במאה ה-11? מי מלך שם? מי שלט שם? האסלאם, אתה צודק, שלט בחלק הדרומי. ומי שלט בחלק הצפוני של ספרד? הנוצרים. היו ממלכות נוצריות בצפון, ממלכות מוסלמיות בדרום. ממילא, מה היו ההשפעות הרוחניות בספרד של אותם הימים? הנצרות והאסלאם, יפה. שתי דתות שהיו אז בשיא התפשטותן ותוקפן. כן? הנצרות הייתה אז בהתפשטות, האסלאם היה אז בהתפשטות. נקודת המגע ביניהם, ספרד. מה עם היהודים באותם הימים בספרד? נכתשו בין שניהם מאיזו בחינה. לא כל כך מבחינת הרדיפות, למרות שהיו מדי פעם רדיפות. אבל הם היו מבחינה לאומית, היינו על הפנים. זאת אומרת, היינו בגלות, במצב שהיינו ללא ממלכה, ללא ייצוג פוליטי. כלומר, מבחינה לאומית, עם ישראל היה בשפל המדרגה. זה היה... תודה רבה. בתקופה שאחרי סיום רשות הגולה. עד שנת 1054 הייתה ליהודים עצמאות מדינית בתוך הגלות. היה באימפריה הפרסית ואחר כך באימפריה הערבית, היה ליהודים שלטון משלהם, בתוך הגלות. מי שלט עליהם? ראש הגולה. ראש הגולה היה צאצא של דוד המלך, והוא היה מתמנה דור אחרי דור על ידי החליף המוסלמי. בשנת 1054 בטלה רשות הגולה. בטלה רשות הגולה. עכשיו, אם כן, במובן הזה אפשר לומר שאין יותר ליהודים שלטון משלהם, הם במצב של גלות. אבל בכל זאת היהודים שומרים על היהדות. אז אם כן, יש להם מגע עם הנצרות, עם האסלאם ועם יהדותם הם. בנוסף לכך, הייתה עוד השפעה רוחנית מאוד גדולה באותם הימים, הפילוסופיה היוונית בצורתה של ימי הביניים. קראו לזה הפילוסופיה הסקולסטית של אריסטו, כפי שהערבים הבינו אותו. והפילוסופיה הייתה מאוד מאוד באופנה של אותם הימים. בנוסף לכך, בתוך היהודים עצמם, יש קרע פנימי בין הרבניים לבין הקראים. הרבניים הם הנאמנים למסורת של התלמוד, הקראים חולקים על מסורת התלמוד. בימינו היהדות הנורמטיבית היא הרבנית, אבל יש עדיין קצת קראים בעולם. אז אם ככה, יהודי צריך בימי רבי יהודה הלוי להתמודד עם הנצרות, האסלאם, עם הפילוסופיה, עם הקראים ועם היהדות. זה כבר מספיק מסובך ככה, לא? כן, זה התמודדות לא פשוטה. עכשיו, איך מתמודדים עם עולם רוחני אלטרנטיבי, מאיים? יש כמה אפשרויות. האפשרות האחת זה להסתגר. לא רוצה לשמוע. היהודים בספרד באותם הימים לא נקטו בעמדה הזאת. לא היו בעמדה של הסתגרות. התווכחו וכו'. אבל בתוך המגע עם התרבויות האחרות יש שתי אפשרויות. האפשרות האחת זה לומר, נכון, יש ערכים בנצרות, אבל כל מה שיש בנצרות יש גם ביהדות. או הפילוסופיה או האסלאם, הם אומרים דברים טובים, אבל כל מה שיש אצלם, יש אצלנו. זאת עמדה שמצויה גם בימינו, בהתמודדויות רוחניות. מה הבעיה בזה? שאתה לוקח כסולם ערכים, כקריטריון לסולם הערכים, את סולם הערכים של השני. כמו שהיום, למשל, הרבה פעמים אפשר לשמוע אפילו אנשים עם תואר של רב, שאומרים, היהדות היא הומניסטית. או פעם היהדות היא סוציאליסטית, או היהדות היא ידידותית לסביבה, כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, אנחנו בסדר ביחס לדרישות של החוץ. ואז נשאלת השאלה, היהודי אומר לעצמו, אם בעצם היהדות צריכה כל הזמן להצטדק ביחס לסולמות ערכים חיצוניים לה, אז מדוע להיות יהודי בכלל? מדוע לא לאמץ פשוט את כל עולם הערכים של הזולת וזהו? מדוע לא להיות נוצרי או מוסלמי או פילוסוף או לא יודע מה. זאת בעצם, זה המסר הסמוי שיש מאחוריה, מה שנקרא אפולוגטיקה. מה זה אפולוגטיקה? זה להסביר, זה ההגנה. אנחנו בסדר, אנחנו יוצאים ידי חובת הדרישות שלך. ואם כן, המסכנות שיש בעמדה הזאת. וזאת הייתה עמדה מצויה בספרד של ימי רב יהודה הלוי. אצל היהודים. הייתה מצויה אצל היהודים. לא, אז אני אמרתי שיש פה שלוש אפשרויות. נכון? האפשרות האחת זה להיבדל. האפשרות השנייה זה לא להיבדל ולהצטדק ביחס לסולם הערכים של הזולת. האפשרות השלישית טרם הועלתה בדבריי. האפשרות השלישית היא זו שרבי יהודה הלוי נוקט בה. עמדה עצמית, כלומר, בעצם מה שספר הכוזרי בא להסביר, זה מהי מהותה של היהדות בתור שכזו. כלומר, מהו התוכן הפנימי של היהדות המייחד אותה. ואז ממילא, זה באמת יהיה שונה ממה שנמצא בעולם הרוחני החיצוני, וזה גם לא יצטרך להצטדק ביחס לעולם החיצוני, כי זה עומד בפני עצמו. כלומר, הרב יהודה הלוי מסביר יהדות ביהודית. בעוד שאחרים מסבירים יהדות בפילוסופית, במוסלמית, בנוצרית וכדומה. בסדר? אז זה, הייתי אומר, הערך הגדול שיש לספר הזה שיש לפנינו. בדיוק. אז כאן אנחנו רואים משל הבדל עם ספר שנכתב קצת אחרי ספר הכוזרי, כמה עשרות שנים אחריו, והלו הוא ספר מורה הנבוכים של הרמב״ם. מאוד מעניין, כשקוראים את ספר מורה נבוכים היום, לא מבינים כלום. כשקוראים את הכוזרי היום, מבינים. מה זה אומר? אם אני רוצה להבין על מה הרמב״ם מדבר, אני צריך ללמוד מה היו ההתמודדויות הפילוסופיות של ימיו. ואז אני צריך לעשות איזה מין ארכיאולוגיה רוחנית. ללמוד את מה שאמרו אבו נאסר אל-פארבי ואיבן סינה ואיבן רוש, כל מיני פילוסופים של ימיו, ולהבין מה היו התזות השולטות בעולם, כדי להבין על מה הרמב״ם עונה בכלל. ואז יוצא שזה ספר עם כל חשיבותו, חשיבות עצומה, ספר מורה נבוכים, כדי להבין אותו, אני צריך להיות בעולם רוחני אחר מהעולם שלי היום. מה שאין כן, כשאני קורא את ספר הכוזרי, יש לי תחושה שאני בבית. כלומר, כאילו הוא נכתב היום. כי ההתמודדויות שלו הן התמודדויות נצחיות. בעצם זה הרבה יותר מודרני מאשר מורה הנבוכים. למרבה הפלא. ולכן זה עוד סיבה ללמוד דווקא אותו. כמובן, אני מאוד ממליץ שתלמדו גם מורה נבוכים. אבל אנחנו הולכים פה לפי איזשהו סדר. להבין מה היהדות אומרת בפנים, אז יש לנו הספר הזה. מהדורת אבן שמואל, הוצאת דביר. יש בהוצאה של דביר שני סוגי מהדורה. יש בקריחה קשה ושמן, ויש בקריחה רכה ודק. מה ההבדל? זה אותו דבר, אבל, לא. במהדורה בקריחה עבה, הוסיפו כל מיני הפניות. כלומר, כל מקום שבו המתרגם מפנה לאיזשהו מקור, המקור הובא פה בשלמותו, ויש פה מפתחות וכו'. מה שאין כן בקריחה רכה, שלא הובאו המקורות האלה. וחוץ מזה, שקריחה קשה זה מחזיק יותר. אלא שזה הרבה יותר יקר מאשר בקריחה רכה. עכשיו, יש בשיעור כמות מספקת, כנראה, של ספרים, כדי שלכל אחד יהיה ספר, או לכל שניים יהיה ספר כדי ללמוד. זה לא פותר אתכם מלקנות. כי כשם שאדם צריך שיהיה לו בבית מדריך טלפון, זה ספר יסוד של התרבות הישראלית, כך כל יהודי צריך שיהיה לו בבית כוזרי. בלי קשר לשאלה אם הוא תלמיד במכון מיר והוא לומד בשיעור של הרב שרקי או לא, הוא צריך שיהיה לו ספר הכוזרי בבית. למה? כי זה קלאסיקה של היהדות. אז אתה הולך לקנות עכשיו ספר הכוזרי. יש לי בכלל רשימה בשבילך של ספרים למלא בו את המדפים. בסדר? טוב. תגיד לו שאני לא נמצא. כן.
זה ספר חדש של...
מה שהוציאו בידיעות אחרונות, כוזרי. לא מתלהב מזה. מבחינה גרפית זה לא משהו. קשה לקרוא אותו. זה טוב לעמוד במדף, יש כריכה יפה, אבל קשה לקרוא אותו בפנים. בסדר? יש כמה, למשל, גם התנ"ך הם הוציאו, והמשנה. זה פשוט לא, לא נעים לקריאה, לא יודע. אתה רוצה, תקנה. מה? מאוד זול. אתה אומר, בחברה הממשלתית למדליות הוציאו תנ"ך, קורן, מה, כריכת עור כזה? כן, וואי, וכמה זה עולה? מי, ערב יואב קנה? אני אשאל אותו. אם זה זול, אני אקנה. לא זול, אני לא אקנה. טוב. עכשיו, הספר בנוי מבחינת הוא בנוי בחמישה חלקים. הנקרא עם מאמר ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי. מה שבסיסי ויסודי זה ללמוד מאמר ראשון, שני ושלישי. לעומת זה, מאמרים רביעי וחמישי הם עמוקים יותר, והם מרתקים, אבל הם אינם היסוד של היהדות. כן? צריך ללמוד את כל הכוזרי. אבל אני אומר, אם יש לך זמן מוגבל, ואתה יכול ללמוד רק חלק, אז תלמד שלושת המאמרים הראשונים. בעזרת השם אתה תמצא זמן, ותלמד גם שני המאמרים האחרונים. עוד דבר, המסגרת הספרותית של הספר. המסגרת היא דיאלוג בין מלך כוזר לבין מספר חכמים, כמעט לאורך כל הספר זה עם החבר, עם החכם היהודי, הנקרא החבר. מה זה הסיפור הזה? הייתה ממלכה בימי הביניים, בשם ממלכת כוזר, שהסתרעה מסביב לים הכספי, מהים השחור ועד ימת ארל, בדרום רוסיה של ימינו. זו הייתה ממלכה טורקית. מלך כוזר במאה השמינית, או השביעית, השמינית בעצם, כן? בשם בולן, החליט להתגייר. אחרי שיחות שהיו לו עם יהודים, עם מוסלמים, ועם נוצרים, החליט לקבל את היהדות. זה סיפור אמיתי. בולן. בולן. בית וו למד נון. בולן. אז המלך הזה החליט להתגייר, וכל בית המלוכה הכוזרי קיבל את היהדות, וחלק גדול מהכוזרים קיבלו על עצמם להיות יהודים. לא כולם, חלק מהשבטים שלהם יהיו יהודים. כן.
תגידו המילה שבולן זה אחר.
כן, יכול להיות. כן, מה אתה אומר?
שמעתי אתמול ברדיו שאומרים ש-11% מהאשכנזים היום הם מגזע של כוזר.
מה שאתה אומר, אתה אומר ששמעת ברדיו טענה שמקורה בארתור קסלר, אבל האמת היא הוא גנב אותה מעוד איזה מישהו שקדם לו בשנות ה-30, טענה שהאשכנזים הם כוזרים. כן? ככה יש טענה כזאת. מה הטענה של ארתור קסלר? הוא אומר, תראה, אנחנו רואים שכמעט כל היהודים היום בעולם הם אשכנזים, וכמעט כל האשכנזים באו ממזרח אירופה. לא, בארץ זה לא נכון, בארץ זה הרוב הם ספרדים, אבל אם אתה עושה חשבון של העם היהודי בכלל, לא, רובו אשכנזי, והאשכנזים כמעט כולם באים ממזרח אירופה, איך יש כל כך הרבה מיליוני יהודים במזרח אירופה? מאיפה הם באו? לא יכול להיות שהם באו ממערב אירופה, מאבותיהם רשי, בעלי התוספות וכו' וכו', כי זה כמות קטנה. אז הוא מסיק מסקנה שאחרי שחרבה הממלכה הכוזרית במאה ה-13, התפזרו הכוזרים והם היו היסוד של יהדות מזרח אירופה. מסקנה, כמעט כל היהודים בעולם הם כוזרים ולא צאצאי אברהם, יצחק ויעקב. עד כאן דבריו. לומר את האמת, זה שטויות במיץ עגבניות. ממש, לא יאומן. הדברים האלה נדחו והוכחו כפשוט חסרי כל בסיס. יש מה שכן נכון, אגב. חלק מהכוזרים, אחרי התפזרות הממלכה, עברו להונגריה. וידוע על קצת קהילות, קצת משפחות בהונגריה, שהיו צאצאים של היהודים הכוזרים. יש כמה משפחות שיש להם מסורת כזאת. למשל, העיתונאי אהוד יערי, הוא צאצא של משפחה כוזרית, ולכן הוא גם עשה סדרה בטלוויזיה כדי לחקור את תולדות הכוזרים. אבל מכאן ועד לקבל את כל השטויות של קסלר, שהיה אדם משועמם ורצה להוציא ספר כל חצי שנה, יש מרחק גדול. כן, ברור. סתם שאלה קטנה, מאיפה זה בא? אני יכול לשאול שאלה הפוכה. איך זה שכל היהודים במזרח אירופה דיברו גרמנית? נכון? יידיש, מה זה היידיש? זה גרמנית. אז מאיפה הם באו? אז מאיפה הם באו? לגרמניה. סתם ככה, יערה קטנה. או בכלל, איך זה שיש החמין של שבת נקרא צ'ונט? מה זה צ'ונט? במקור זה צ'ולנט, נכון? צ'ולנט. מאיפה זה בא צ'ולנט? זה בא מהצרפתית העתיקה, שולנט. דהיינו, מתחמם לאט. מתחמם לאט. זאת אומרת שפה מילה צרפתית חדרה לתוך היידיש. אז אם זה לא שהיהודים האלה באו מצרפת וגרמניה ומשם עברו למזרח אירופה, אז אני קוגל אגר. טוב, בלי קשר לקוגל. עכשיו, בואו נחזור עם כן לנושא שלנו. במשך 400 שנה, במשך 350 שנה, היהודים הכוזרים היו מנותקים מכל העולם. כן? כי הרי מסביב הייתה ממלכת ביזנטיון ופרס וכו' וכו', היה בקושי מגע עם הכוזרים. בוודאי שבספרד לא ידעו שום דבר על הממלכה הכוזרית. יום אחד, יהודי אחד שהיה ראש ממשלת ספרד, בשם רבנו חסדאי אבן שפרות, שומע שיש מעבר לביזנטיון, יש ממלכה יהודית. זה הדליק אצלו את כל הזיקוקין, הוא שלח מכתב למלך כוזר של אותם הימים ששמו היה יוסף. הוא אמר לו, אדוני המלך, אני כל כך שמח לשמוע שיש ממלכה יהודית בתוך גלותנו. הייתי רוצה לדעת מי אתם, מאיפה אתם, האם אתם יודעים מתי יבוא המשיח, כל מיני שאלות כאלה הוא שואל. ואז הוא מקבל שתי אגרות ארוכות של אותו יוסף מלך כוזר שמספר את הסיפור. הם מודפסים שתי האגרות האלה בסוף התרגום של אבן תיבון לכוזרי. בסדר? אז הסיפור הזה התפרסם בספרד. על יסוד הסיפור הזה, בונה רבי יהודה הלוי את המסגרת הספרותית של הספר שלו. מה זה המסגרת הספרותית? הוא ממציא את השיחות שיש בין החבר היהודי לבין מלך כוזר שבעקבותיו הוא מקבל את דת היהדות. אז כל מה שכתוב כאן, זה דבריו של רבי יהודה הלוי. המסגרת הספרותית זה הסיפור ההיסטורי שקדם ב-400 שנה לרבי יהודה הלוי. עד כאן ברור? כן.
איך יהודי הגיע לשם, לממלכה הזאת, שמעת ש...
איך יהודים הגיעו לממלכות האלה? ההיסטוריונים אומרים שזה פשוט היה דרכי הסוחרים, שם הסוחרים עברו. כן, טטריה וזה, זה היה מקום שבו היו הרבה סוחרים שהיו עוברים, דרך המשי של סין, גם כן לא רחוקה משם וכדומה. טוב. האם היו השפעות מהמזרח? בוודאי, היו השפעות מהמזרח. היו השפעות, למשל בפרס, הייתה הרבה השפעה של הדתות ההודיות, הברהמינים והבודיסטים וכו', דברים כאלה חדרו שם. זה גם התפשט מערבה. למשל, יש ספר שחובר בספרד בשם בין המלך והנזיר, שהוא תרגום של ספר ערבי על שיחות בין איזה נזיר לבין בין המלך, שהוא בעצמו תרגום לערבית של תולדות בודה. פשוט. רק שבספרד לא ידעו שזה בודה. אבל זה חשוב, זה סיפור יפה בין המלך והנזיר. לרבי נטרונאי הנקדן. בסדר? אז השפעות היו.
יהודי?
כן, יהודי. יהודי. תרגם מעברית, כלומר, תרגם מערבית לעברית, הערבית תורגמה ממשהו בסנסקריטית. אז השפעות היו, כן. למה צריך לכתוב את זה בצורה כזאת? שתי סיבות. א', כדי שתרצה לקרוא. זה מרתק, לא? דבר שני, הרי זה מה שמעניין, מה גורם לגוי להימשך ליהדות? הרי בשביל מי נכתב הספר הזה? בשביל יהודים או בשביל גויים?
יהודים.
בשביל יהודים. אז לכן מדברים על גוי. כי בכל יהודי יש גוי קטן שמקנן ושואל את עצמו למה אני יהודי. בסדר? ספר המורה נבוכים נכתב בשביל גויים בעצם.
גדול.
מה?
אז גוי גדול שם.
כן, אז מי שכותב שם זה יהודי. כן, בסדר. טוב, הייתי אומר ככה, יש הגדרה יפה שהרב ציודה היום משתמש בה, שספר הכוזרי זה מן החוץ אל הפנים, וספר מורה נבוכים זה מן הפנים אל החוץ. לכן ספר הכוזרי שאומר דברים מאוד פנימיים, מדבר בשפה שאפילו גוי יכול להבין. הייתי אומר ככה, כשבא מישהו מבחוץ, מחוץ ליהדות, יש לו אינטואיציה כוללת של מה שקורה שם. כשאני בתוך היהדות פנימה, קשה לי לדעת מהי היהדות. כשאני בא מבחוץ, אני רואה את הדבר במהותו. ולכן, כיוון שרוצים לדבר על המהות, לוקחים מישהו מבחוץ דווקא לדבר. כמו שלמשל בספר התורה, מי האיש שמגדיר הכי טוב את עם ישראל? בלעם. נביא האומות. כן, מסביר המהר"ל מפראג, אם אתה רוצה להעיד על משהו, אתה צריך להיות חיצוני לדבר. אז כדי לדעת מי זה עם ישראל, אתה צריך גוי שיגיד את זה. בסדר? טוב. מה? קרוב, פסול לעדות. יפה. כן, אדם קרוב אצל עצמו. יש ביטוי כזה. טוב. כן. לפי זה אתה אומר, כדי להבין את היהדות, צריך בעצם להיות באקדמיה. כי כיוון שהאקדמיה היא חיצונית ליהדות, אז היא תדע יותר טוב מבית המדרש, מה בית המדרש אומר. ככה אתה אומר. יש בזה משהו. יש כלים. לא, אני לא שואל לחלוטין. יש כלים. יש כלים באקדמיה. הכלים המחקריים, הם מוסיפים הרבה. בתנאי שהם תוספת.
אבל גם הם מתגעשים הרבה.
זה מה שאני אומר, אם הם תוספת זה בסדר, אם הם חושבים שהם עיקר, יש פה בעיה. כן? כמו שאם אני יודע, מבקר ספרות, ובגלל זה אני חושב שאני סופר, זה בעיה. אבל אם אני יודע שאני רק מבקר ספרות, אז זה בסדר. טוב. אחרי כל ההקדמות היפות האלה, אנחנו יכולים לגשת אל הספר עצמו.
כן.
אתה שואל את עצמך, האם רבי יהודה הלוי עבר את כל המשברים האימוניים שמתוארים כאן, או שלא היה לו משברים, רק הוא שמע אחרים שיש להם בעיות, ואכן הוא עונה להם. עד כאן שאלתך. תשובה. א', קשה לדעת מה הביבליוגרפיה האישית של בן אדם, אבל יחד עם זאת, כדאי שתסתכל לרגע אחד במאמר חמישי, פסקה ב'. מאמר חמישי, פסקה ב', עמוד קוף צדיק ה', במהדורה שלפנינו. אמר חבר, וכי יש בתוכנו נפש שלווה, שאינה נפתית לדעות השונות המנסרות בעולם? דעות חכמי הטבע וההצטגנינים, דעות בעלי התליסמאות והמחשפים, דעות בעלי הקדמות והמפלספים וכדומה לאלה. בימינו אין אדם מגיע אל האמונה, כי אם לאחר שעבר את כל מדרגות הכפירה המרובות. אז זה עונה על השאלה שלך? אז כנראה שגם רבי יהודה הלוי היו לו שאלות, מה?
אקטואלי.
אקטואלי, ודאי. זה שאדם שואל שאלות, זה בסדר, זה טבע האדם. השאלה היא שאתה, אם יבוא אדם ויאמר, תשמע, אני לא צריך כל השאלות האלה, יש לי אמונה תמימה. אתה בסדר או לא?
לא,
לא. לא, אני מסתדר, אין לי שאלות, סתבח שם עולד. האם זה בסדר?
לא, לא, מה היה עצם
הסבתות
שלנו?
סבתא. אני כמו הסבתא שלי, עלי הסלום.
זה בסדר, עד שישאלו אותו שאלה, והוא לא ידע לענות.
עד שישאלו אותו שאלה והוא לא ידע לענות. והוא מאחד כזה, אדם פשוט כזה, שלא מסוגל ככה להפלסף. הוא לא מסוגל. על זה אומר הרב קוק. בשביל זה אנחנו צריכים לפנות לרב קוק. כי הרב קוק יש לו מעלה. מה המעלה של הרב קוק? שהוא תמיד צודק. שאלה. האם מישהו גנב מפה את מוסר אביך? גנבו את הספר, מה אני אעשה? לא, יש פה? יש לך. לספר מוסר אביך של הרב קוק יש בסוף חלק הנקרא מידות ראייה. במידות הראייה ערך אמונה פסקה י' ח'. כותב כדלהלן. האמונה היא טהורה. אני קורא כאן במידות ראייה, ערך אמונה, פסקה י"ח. האמונה היא טהורה כשהיא מלאה רגש פנימי, בלי הונאה עצמית, בלא פניות זרות, ואף על פי שאינה כל כך רחבה בהשכלה, אינה מעכבת. כלומר, מותר לאדם להגיד, אני מאמין כמו הסבתא שלי. עד כאן המשפט הראשון. אתה מוסיף פה דבר חשוב, בתנאי שהוא כמו סבתא שלו. ומכל מקום, כל מי שחונן בשכל, לא יוכל להסתפק בלא היגיון שכלי. ואצלו לא תקום תמימות האמונה, כי אם כשתתחבר עם אור הדעת. ואם ימאס זה את הדעת, יגידו, בסדר, הרב קוק אומר שרק אם אני אחשוב, אני אשכיל, אני אענה, אקשט, אתרץ, רק אז אני מגיע לאמונה. אבל אני לא רוצה. אומר הרב, ואם ימאס זה את הדעת, תהיה אמונתו מלאה, תוך ומרמה, הוא מרמה את עצמו. זאת אומרת, תלוי, אם אתה אומר, תראה, כשאני מקבל חשבון טלפון, או חשבון חשמל, אני לא שואל שאלות, משלם. במזומנים, כי אני לא יודע איך לחתום על צ'ק. לא מבין בזה, תעזוב אותי. וגם בענייני אמונה, אתה אומר אותו דבר, אני, מה שהרב אמר, אני מקבל, כבוד הרב צדיק. זה בסדר. אבל אם כשאתה צריך להשקיע שקל, אתה מתקשר לבנק ומבקש את יועץ ההשקעות שלך ובודק מה קורה באינטרנט, בשוקי הבורסה בעולם וכו'. וכל דבר אתה בודק ויש לך גם דוקטורט בפיזיקה גרעינית. ובתחום של האמונה אתה אומר, מה שהרב אמר, סימן אומר הרב קוק שאתה מרמה את עצמך. אם אתה כמו הסבתא, זה בסדר. ואז זה באמת מעניין את הסבתא. אבל אם לא, אז לא. בסדר? ברור. טוב. כלומר, אמונה תמימה זה לא השתקת השכל. לפעמים, מי שאין לו שכל, אז יש לו אמונה תמימה טבעית.
אבל זה עבודה לכל החיים. אדם לא יכול להגיע בגיל 22, לברר את הכל, ומכאן ואילך הכל תפור אצלו. אנחנו רואים, גם בגיל 40 ו-60 וכל הזמן, דמים מיליון שאלות. יש אדם שיכול בגיל 60 לומר, האמונה שלי תפורה עם כל הקצוות?
אתה אומר כך. האם זה לא עבודה לכל החיים? וכי יכול להיות שאדם בגיל 22, יודע מה נתקעת דווקא על המספר הזה? 22 זה מספר השקלים שצריך לשלם על המגילת סתרים במחירה של מוסד הרב קוק. אבל אדם בגיל 22, האם הוא יכול להגיד, אני כבר עניתי על כל השאלות, אצלי הכל תפור, או שזה תהליך שנמשך בגיל 40, 60, 90 וכו'. תשובה. זה משתנה מאדם לאדם. יש אנשים סופר חכמים ואינטליגנטים ומעמיקים, שבגיל 15 כבר הכל סגור אצלם. יש כאלה שלא. לא, ההפך, אז הם מתחילים לפרוח. למשל, הרמח"ל כתב את ספר הקבלה הראשון שלו בגיל 15. בגיל 12 הרמח"ל כבר גמר את כל הספרייה של הדוד שלו. הדוד שלו, הייתה לו ספרייה שכללה את כל הרכוש התורני של אותם הימים, בנגלה ובנסתר, בהלכה ובהגדה, ואת כל הספרות הפילוסופית והמדעית של אותם הימים. כל זה רמח"ל גמר בגיל 12. טוב, לקח לו כנראה 3 שנים כדי לאבד את זה. גיל 15 הוא כבר תפור, הוא יכול ללמד. התחיל לכתוב ספרים. כמה ספרים כתב? 80. מת בגיל 40. זקן מאוד. הספיק משהו. אפשר. הגאון מווילנה, בגיל 9, אחרי שהוא כבר גמר את כל תורת הנגלה, התחיל ללמוד את ספר עץ חיים של האריז"ל. גמר בגיל 9.5. מכאן ואילך לא היה לו מי שיכול ללמד אותו. מישהו אמר לי שהוא ראה ספר שנתנו במתנה לבר מצווה של הגאון מווילנה. ספר שנתנו לו מתנה. אז כתוב שם, לכבוד הבר מצווה הגאון, והיה שם כל הדף מלא בתארי, תארי כבוד של הבר מצווה הצעיר הזה. אז יש דברים כאלה, לא? גם הרמב״ם כתב את ספרו הראשון, בלוגיקה מילות ההיגיון בגיל 16. מה אני אמרתי? אז למה שאני אחזור בי? ובגיל 18, זה כבר היה מאוחר, התחיל את הפירוש שלו על המשנה, גמר אותו בגיל 23, ואז התחיל את המשנה תורה, גמר אותו בגיל 33. קצת יותר מאוחר, לקח לו זמן, גיל 45, כתב את המורה נבוכים. אז יש אנשים שסגורים בגיל מוקדם, הוא לא מאובן, אל תדע. ויש כאלה שעד גיל 94 לא סגורים, בסדר, זה הולכים ומעמיקים דברים. אבל זה לא נורא, גם אם זה לוקח את כל החיים, זה לא נורא. כי כבר אמרו רבותינו, החיים לא פיקניק. בסדר? טוב. כל זה היה הקדמה, מבוא. הבה נקרא עכשיו בתוך הביפנוכו של הספר. כן, בבקשה.
יכול להיות גם שהחכמים יכתבו ספר בלי לעבור את התהליכים, כאילו ספרי אמונה והכל, אולי כמו שהרב קוק כתב בתורת התשובה.
את אומר, יכול להיות שאדם כותב ספר בלי לעבור את כל התהליכים של הספקות והקושיות וכו'. אני מציע לך, כדי לענות על שאלתך, שתסתכל לרגע אחד במאמר חמישי, פסקה ב', בהמשך שלא קראנו. עמוד קוף צדיק ה'. שלוש שורות לפני סוף העמוד. כתוב כך. ורק יחידים, והם המועטים, ניתנה להם מתנת האמונה מטבע. מה זה מתנת האמונה מטבע? האם זה אנשים שיש להם אמונה ולא שואלים שאלות, בגלל שהם אף פעם לא פגשו את השאלות. ואז יוצא שאם הם ייפגשו עם שאלה, הם ייפלו. או, מה שכתוב בהמשך, הללו אין כל הדעות האין פוגעות בהם, כי עומדים הם מיד על מקום הטעות אשר בהם. כלומר, זה לא בגלל שהוא לא מתמודד שהוא מאמין, אלא להפך. הוא כל כך מחובר אל עומק האמונה, שכשהוא פוגש את הדעה הנגדית, הוא מיד יודע למה זה לא נכון. מאמין אני כי אתה אינך אחד מהיחידים האלה, אך הואיל ואי אפשר לי לא להיענות לבקשתך, הנני מודיעך וכו'. בסדר? אז יש דבר כזה, יש אנשים שאצלם השאלות פתורות מלכתחילה. אבל אדרבה, אנשים כאלה רוצים לשמוע שאלות. למשל, יש, היה יהודי אחד, הרב אליהו דסלר, זצ"ל. הרב אליהו דסלר היה רב מליטא שעבר לאנגליה, וישב שם במלחמת העולם השנייה. הוא אחרי המלחמה עלה לארץ ונהיה המשגיח בישיבת פוניביש של בן בני ברק. נחשב מאוד בעולם החרדי בתור אחד ממעמיקי ההגות. כתב ספר בשם מכתב מאליהו. על מה מדובר? היו לו תלמידים שבאו ללמוד אצלו תורה בזמן המלחמה, וגם הם היו סטודנטים לפילוסופיה באוניברסיטה באנגליה. אז הם היו באים עם שאלות. בעקבות השאלות הוא כתב את הספר מכתב מאליהו, שזה תשובה לשאלות שהם היו שואלים אותו.
מחילה בנקודה הזו, הרב אליהו לא כתב מכתב מאליהו?
זה בדיוק מה שאמרנו.
זה הרב דסלר?
בדיוק מה שאמרנו.
דוקטור,
נכון. אם אני אמרתי שהרב אליהו דסלר כתב מכתב מאליהו, ואתה שואל האם זה לא הרב שכתב את מכתב מאליהו, והאם זה לא הרב אליהו דסלר? לא, הרב אליהו לא, 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 לא. זה לא הרב אליהו לופיאן, זה הרב אליהו דסלר. אני מצטער. זה לא אותו אחד. לא, לא יכול לעשות שני אנשים שונים לאותו אחד. מה שמעניין, שבמבוא שם על הספר הם כותבים, שהרב דסלר אמר על השאלות האלה ששאלו אותו, הלוואי ומעולם לא היו נשאלות השאלות האלה. אבל מכיוון שהם נשאלו, אז הייתי צריך לענות. אבל הלוואי ולא היינו נשאלים את השאלות האלה. העמדה של הרב קוק היא הפוכה מזה. העמדה של הרב קוק היא, ברוך השם שנשאלו השאלות האלה, סוף סוף הגיעו השאלות. כן? כי בלי השאלות לא היינו מעמיקים באמונתנו, לא היינו מבינים על מה מדובר. כלומר, זה, שאלה, זה שתי עמדות אפשריות. זה שתי מנטליות שונות. יש מנטליות של התגוננות, יש מנטליות של אדרבה, לכתחילה. אז הרב קוק, כיוון שהוא מהמאמינים שמתנת האמונה ניתנה אצלה מטבע, אז הוא חפץ בריבוי השאלות. הוא הולך ומקדם אותם, הוא הולך ומחפש. איפה יש שאלות? כדי לדון בהן. רואים את זה הרבה, למשל, בפנקסים האישיים שלו. למשל, מה שיצא לאחרונה, קבצים מכתב יד קודשו וכו'. רואים שם שהרב קוק חיפש ממש את השאלות. הוא... זה עניין אותו, כדי לדעת מה התורה באמת אומרת. בסדר? טוב. אחרי כל ההקדמות האלה, אני חושב שאנחנו יכולים לגשת לגופו של ספר. מסכימים או לא? יאללה. יאללה. פתיחה. שאול שאלוני.
בסימנת
עבר. בסימנת עבר ובמזלה מעליה. שאול שאלוני לטענות ולתשובות אשר איתי. נגד טענותיהם של החולקים על דתנו. מי הם החולקים על דתנו? מבין הנמשכים אחר הפילוסופיה. כשאומרים הפילוסופיה בימי הביניים, הכוונה אריסטו. ומבין מאמיני דתות אחרות. מה זה דתות אחרות בימי רבי יהודה הלוי?
הנצרות
והאסלאם. ומבין המינים מבני ישראל, מי זה?
הקראי.
הנה, על המקום, מוכן מה עם ההתמודדויות שלו. ונזכרתי, מה ששמעתי לפני זמן מה, טענות שטען החבר, חבר הכוונה חכם, חכם יהודי, לפני כ-400 שנה, לפני מלך הכוזרים. טענות אשר על פיהן, קיבל המלך את דת היהודים, כמו שהדבר מפורסם, וכמו שהוזכר בספרי דברי הימים. ואז על יסוד זה הוא כותב את הספר.
החכם, מה שמו?
מה, החכם, אנחנו לא יודעים מה היה שמו. יש מהדורות שבהם כתוב ששמו היה רבי יצחק הסנגרי. כן, רבי יצחק הסנגרי. אבל זה פשוט לא נכון. זה פשוט בא מטעות, ואני אסביר לכם מאיפה זה בא. רבי יהודה הלוי, קוראים לו יהודה, נכון? אז רבי יהודה, איך אתה כותב את זה בקיצור? רש יוד, נכון? אז מישהו ראה רש יוד, פתח, אמר רבי יצחק. עכשיו, הספר הזה הוא ספר של סנגוריה על היהדות. אז הוא קרא הסנגורי, מזה הבין שזה שם משפחה. קרא לו רבי יצחק הסנגרי. אז פה נולד חכם שלא היה ולא נברא, הומצא על ידי המעתיק, בטעות. אז אתם תראו, לפשוט, יש מהדורות כתוב, ספר, יהודה, ספר הכוזרי לרבנו יהודה הלוי, תשובות שישיב החבר רבי יצחק הסנגרי למלך כוזר. אז אין דבר כזה, בסדר? אנחנו לא יודעים מה היה שמו. אנחנו קוראים לו החבר.
אז למה ממשיכים את הטעות?
למה ממשיכים את הטעות? כדי שיהיה לי על מה לדבר בשיעור. על מה אני אקבל משכורת? אם הכל יהיה ברור, תקרא בעצמך. בסדר? זה רק כדי לפרנס יהודי אחד, לא שווה. מה? רי שבתוספות זה רבנו יצחק הזקן, מדם פייר. כן, עכשיו, פואין. כן, אז אם אני קורא את הדברים האלה של רבי יהודה הלוי, מה אני חושב שאני הולך לקרוא עכשיו? ספר שבו יש התייחסות לטענות של הפילוסופים, של הנוצרים, של המוסלמים, נכון? תראו בספר, אין שום התייחסות. בהלם. אולי תסתכלו רגע אחד, עד בעמוד ח'. כמה עמודים יש עד סוף עמוד ח'? 8, נכון? אפשר לתפוס את זה ככה, ביד. אתם רואים, זה ממש דק. כל שאר הספר איננו מדבר על זה. כלומר, רק השמונה עמודים הראשונים זה דיון עם הפילוסוף הנוצרי והמוסלמי, ממש קצר. כל השאר זה על יהדות. אני מרגיש מרומה. מה, עובדים עליי? אין במקום... מה?
הוא ענה על כל המתווכחים ובשלב...
מה? כן, לא זאת...
אבל המלך כולה שואל את כל השאלות האלו, לא? של החולקים?
לא, אבל בדיוק, השאלות לא נידונו פה. עכשיו, השאלה היא מדוע הוא עושה את זה.
כאילו, הוא שואל את השאלות ולא...
לא, הוא לא שואל שאלות. כלומר, מלך כוזר שואל את הפילוסוף, נו, מה יש לך להגיד? והוא אומר... הוא שואל אחר כך את הנוצרי, את המוסלמי, מה יש לך להגיד? הוא אומר. מלך כוזר אומר, תשמע, זה לא מספק אותי. יאללה, בוא נשאל את היהודי. רגע, תגיד, למה לא מספק? תתייחס, יש פה מישהו שאמר משהו. מה אתה עובד עלינו? מה? לא, אני אגיד לכם למה.
גם
אם
אתם ספר שלם, זה לא מספק.
לא.
יהודי שכותב ספר לנצרות, אי אפשר באמת
לקבל את זה. סליחה, לנצרות יש טענות. אפשר להביא את הטענות של הנוצרים, אחת אחרי השנייה, ולדון בהם.
זה לא אמין, כי
למה זה לא אמין?
צריך לשמוע מישהו שמאמין
בזה. אז תביא מישהו, אתה יודע מה, תכתוב את זה בשיתוף עם קומר.
כשקומר יכתוב ספר, אתה תקרא את הספר, זה יהיה...
לא, לא, סליחה, אני רוצה פה לציין שהדברים שנאמרים פה בשם הנוצרי, כל קומר היה חותם על זה. כן, כלומר, הוא לא מזייף. רבי יהודה הלוי אומר את הדברים כמות שהם אצלם. כן, היית אומר את זה לנוצרי. בוא תקרא את זה, אתה מסכים עם זה או לא? אני אומר לך כן. אז כך שאין פה רמאות מהבחינה הזאת. אלא שיש לרבי יהודה הלוי כוונה אחרת. הוא אומר, א', הוכחת האני טובה משלילת האתה. כלומר, אם אני מוכיח שאתה לא צודק, אז מה זה מוכיח? שאתה לא צודק. זה לא אומר שאני צודק. אז בשביל מה להשקיע הזמן בזה? אני הוכיח שאני צודק, ממילא, אני לא צריך לשלול אותך. ויש פה משהו אולי יותר עמוק. האם זה נכון לשלול את השני?
לא.
זה לא נכון מסיבה פשוטה. כי בכל דעה, אפילו המוטעת, יש גרעינים של אמת. אם אתה בא לדחות את השני, אתה דוחה גם את האמת שבו. ואז השומע מרגיש שמשהו מזויף פה. עדיף להגיד את הטוב, את האמת, מתוך כך יתברר בתוך השיטה הנגדית מה אמיתי ומה לא. זה כשיטתו של הרב קוק גם כן במלחמת האמונות והדעות. שלום כבוד הרב, מהו התרגום הטוב ביותר בלימוד ספר הכוזרי? כולל שפות זרות, גרמנית, צרפתית, תודה ויישר כוח. התרגום הטוב ביותר בלימוד ספר הכוזרי, נגיד לך, מבחינה פרגמטית, מומלץ, אנחנו משתמשים בתרגום של יהודה אבן שמואל, למרות שיש הרבה השגות על דברים שהוא כותב, אבל הוא טכנית יותר נוח. אנחנו עדיין מחכים למהדורה של ספר הכוזרי שתהיה שלמה. הרב דוד לנדאו ממכון מאיר אגב, כתב על זה חוברת, על תרגום ספר הכוזרי. הוא אומר דבר מאוד מעניין, שהרי הטקסט הערבי שלפנינו, יש לנו מהדורה של הכוזרי בערבית, אבל זה של כתב יד אחד בלבד, והוא כתב יד מאוד מאוחר, שהוא מאוחר ב-300 שנה לספר הכוזרי. והוא לא הכי אמין שבעולם. לעומת זה, יש לנו... לא, מי שמתרגם היום מהערבית, משתמש במהדורה הזו. כן. לעומת זה, למשל, התרגום של רבי יהודה אבן טיבון, יש לנו כתבי יד של התרגום הזה הרבה יותר עתיקים מהכתב יד בערבית. כך שבמבחינות מסוימות אפשר לפעמים לסמוך יותר על התרגום מאשר על המקור. כי הוא השתמש בכתבי יד שאין לנו, שהם עתיקים יותר. והוא כתב על זה חוברת שלמה, רב דוד לנדאו, כדי להראות שלפעמים באמת רבי יהודה אבן טיבון עדיף, ולכן אנחנו עדיין מחכים למהדורה מדעית של התרגום של אבן טיבון. כי יש כמה מהדורות, יש מהדורת ונציה, ויש מהדורת ציפרוני, ויש מהדורת ורשה, וכו' וכו'.
בזה לזום המהדורה מדעית?
מהדורה שתביא את כל הכתבי יד, שתשתמש בכתבי יד שיש לנו של תרגום אבן טיבון, ויש הרבה כתבי יד כאלה, ותעשה מיון והכרעה וכו' וכו'. טוב, זה... מה? עכשיו, לגבי, סליחה, לגבי התרגום לגרמנית, אין לי שום מושג מה התרגום הטוב, כמו כן גם התרגום באנגלית. התרגום בצרפתית, אני יודע שיש שתי מהדורות שנעשו, שתיהן לא טובות, למרות שהשנייה יותר מדעית, אבל יותר מדי נוטה אל הגישה האקדמית, לאן יודעתי, אבל אני לפעמים משתמש בה. כבוד הרב, מה יעשה יהודי שלכל הדעות יש שכל בראשו? והוא שואל ולומד, אך אינו מצליח להגיע לאמונה תמימה עד גיל מאוחר. הוא מגיע בגיל מאוחר או לא מגיע? הוא מגיע, בבקשה. אז כל דבר הולך אחרי החיתום, נכון? אז מצוין. טוב. אז זה הסיבה שבעצם הדיון פה עם הדתות האחרות או עם הדעות האחרות איננו מורחב. לא שאין כוונה באמת להרחיב, כי באמת במאמר שלישי ורביעי יש כן התייחסות, וגם בחמישי יש כן התייחסות לשיטות השונות, אבל הוא רוצה קודם כל להביא את העיקר. מה היהדות אומרת? מתוך כך יש איך לגשת אל הדעות האחרות. עד כאן להיום, שלום. נגמר השיר.